ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום ערכים דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מראש עמוד. אצל בביטוי הכל מתאמין בזיבה. זה בגמרות המסומנות שלנו מספר 13 בסדרה שהתחלנו בשיעור הקודם, משניות שנמצאות בכל מיני מסכתות בש"ס, משניות שפותחות בביטוי הכל וכולי. ראינו הכל מצטרפים לזימון, הכל חייבים בזימון. ראינו 12 דוגמאות בשיעור הקודם, וכעת אנחנו ממשיכים במספר 13. אנחנו הרחבנו מבחינת מבנה הגמרא גם בשיעור הקודם, אז כל אחד מוזמן לשמוע מה מטרת המשולשים האלו, אבל אנחנו רואים בלי הרבה הסבר שאנחנו ממספרים כל הדוגמאות האלו הכל עם מה שמופיע בהמשך, מה זה בא לרבות, לטויה מי, והמילה לטויה אתם תראו, וזה גם ממשיכים את, את כל הסימונים שהתחלנו בשיעור הקודם, לטויה מובלט פה עם פס כפול. אז אנחנו נתחיל את הגמרא, הכל מתאמין בזיבה, 8 שורות מראש עמוד, לטויה מי, מה זה הכל בא לרבות בעניין תומת זיבה? מי שלא מכיר, תומת זיבה זה הפרשה גופני, ויש אצל זכרים מה שנקרא זוב או זיבה, ויש אצל נשים, ואנחנו לא נתמקד כעת בנשים, ויש משהו נקרא זבה. אצל נשים זה הפרשת דם בדומה פיזיולוגי נגיד למה שקורה בנידה. אני כמובן לא נכנס לפרטים, רק שאצל האישה זבה, נידה זה הפרשת דם. אצל הזכר הזוב, וזה אנחנו, זה יהיה הנושא כעת, הזוב הוא הפרשה שאני לא אגיד שהוא דומה לקרי לשכבת זרע, אבל הוא נגיד בתחום הזה. הם שונים, והגמרא במקום אחר מפרטת. בינתיים אנחנו נתקדם פה. הכל מתאמין בזיבה, אותו הפרשה כמובן גורמת לטומאה, וזה בא לטויה תינוק בן יומו. דתניא בפרשה בעניין הזיבה כתוב המילה איש. מה תלמוד לומר איש איש? מה אנחנו אמורים ללמוד מכפילות הלשון איש? לרבות תינוק בן יום אחד שמתאמה בזיבה. דברי רב יהודה. רבי שמעיה בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אינו צריך. לא צריכים את הכפילות לשון לרבות את התינוק בן יומו. גם הוא, אם הוא חווה את ההפרשה, אז הוא נקרא תמי. אבל אני לא צריך את הכפילות. הרי הוא אומר, והזב את זובו לזכר ולנקבה. לזכר, כלשהו זכר, בין קטן, בין גדול. לנקבה, כלשהי נקבה, בין קטנה, בין גדולה. אם כן, מה תלמוד לומר איש איש? אז מה עושה לו את הכפילות לשון? תשובה, דיברה תורה כלשון בני אדם. אין להפיק מכאן איזושהי הלכה ספציפית, כי לפעמים התורה מכפילה לשון כמו שאנשים מדברים. זה נקרא דיברה תורה כלשון בני אדם. הכל מתאמים בתמי מת. לטויה מי? לטויה קטן. סלקה דייתך אמינה. איש אשר יתמע ולא יתחתה. איש אין, קטן לא. הייתי חושב שקטן לא נהיה תמי מת, כי כתוב איש אשר יתמע. כמשמלן ועל הנפשות אשר היו שם. המילה נפשות בעל רבות גם קטן. אפשר, לפני שנתקדם, רק להתייחס לפסוקים בספר במדבר, פרק יוטט. אנחנו רוצים ללמוד פסוקים יוטחת ופסוק חף, מה שכעת הזכרנו, אבל אנחנו רוצים לקרוא את הפסוקים בגלל מה שאתם תראו אחר כך ברשי. בפסוק י"ח במדבר פרק י"ט כתוב: ולקח איזור וטבל למים איש טהור, ויזה על האוהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם, ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר. בפסוק כ' כתוב: ואיש אשר יטמע ולא יתחטא ונכרתה נפשי מתוך הקהל. כאן מדובר על מי שנכנס למקדש בטומאה ולא נהיה, לא ניתר בינתיים, הוא חייב כרת, כי את מקדש השם טמא, מי נידה לא זורק עליו טמא הוא. אז אנחנו ראינו שההב אמינה לא לכלול הקטן, על פי מה שכתוב בפסוק כ', איש אשר יטמע ולא יתחטא. אבל הפסוק אמר בפסוק, התורה אמרה בפסוק י"ח, ועל הנפשות אשר היו שם, וזה כולל גם הקטן, שהם היו שם. מה זאת אומרת היו שם? הם היו במגע עם או בתוך האוהל שהיה בו מת. ממשיך הגמרא: אלא איש לימוד אימי. אמרת שאיש הוא לאו דווקא, אז מה אני אמור ללמוד מאיש? תשובה: לימודי קטן מקרת. כי אנחנו אמרנו בפסוק, ולכן אנחנו קראנו את הפסוקים, בפסוק כ' כתוב: איש אשר יטמע ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההיא. מי חייב קרת אם נכנס למקדש בטומאה? איש ולא קטן, למעט את הקטן מקרת, שזה היה הנושא של פסוק כ', שבו הופיע המילה איש. הכל, ממשיך הגמרא, הכל מתאמין בנגעים לתויי מים. נגעים ידוע בשם אחר צרעת. מי נחשב ראוי לקבל, זאת אומרת שיכול לקבל נגע עם כל המשמעות של נגע שהוא מתאמה וכו', זה בא לרבות לתויי מים, לתויי קטן. סרקת את החמינה, איש צרוע כתיב, איש אין קטן לא, רק איש, אם כוונה איש כן שייך לצרת וקטן לא כמשמלן, הכל מתאמים בנגעים לרבות קטן, שאם הופיע על גופו נגע הוא יחשב מצורע. ויאמר החנמי, אולי תגיד באמת קטן לא נכלל, כי סופו של דבר כתוב איש צרוע. אז לזה הגמרא מתרצת: אדם כי יהיה באור בשרו, גם זה בפרשת המצורע. מה זה? אדם כתוב, אדם מכל מקום, ולאיש למה לי? בזמן שאנחנו קובעים שאדם כי יהיה באור בשרו בא לכלול גם קטן, אז מה אני אמור ללמוד מהמילה איש? תשובה: לחדתניה, איש אין יהיה לה איש, אישה מנין, שהיא גם שייכת לקבל נגעים. כשהוא אומר והצרוע, רשי אומר שמהמילה הזאת והצרוע משמע צרוע אחרינה לרבות את האישה. אז הרי כאן שניים, זאת אומרת יש איש ויש אישה ששייכים לקבלת נגע. אם כן, ממשיך הגמרא, מה תמוד לומר איש? אם אתה אומר שאיש זה לאו דווקא, אז מה זה מלמד? תשובה: לעניין של מטה. בהמשך הפרשה, בפסוק מ"ה, שם בויקרא י"ג, התורה מדברת על הנהגות שחייבים המצורים לנהוג, וזה כולל מה שנקרא פריאה ופרימה, שהוא פורע את ראשו, זאת אומרת הוא נותן לסערות ראשו לגדול, והוא קורע את בגדיו, כמו שמוצאים אצל אבי. אז המילה איש באה ללמד את הדבר הבא, לעניין של מטה. כבר מטה זה בהמשך הפרשה, לקראת סוף הפרשה, פסוק מ"ה, והתורה שם מדברת על כך שאיש פורע ופורם, ואין האישה פורעת ופורמת. עניין של מטה זה הכוונה למצוות של פריעה ופרימה, והמילה איש אומרת לנו שרק הגבר ולא האישה. איש הוא, אם הוא מצורע, הוא נוהג בפריעה ופרימה, ואין האישה, למרות שהיא מצורעת, היא לא נוהגת בדברים האלו. הכל רואים את הנגעים, הכל קשרים לראות את הנגעים. אולי רק במילת הקדמה, אדם לא נקבע כמצורע, אלא אם כן יוצא מפיו של כהן שזה נגע. זה נקרא לזה גזירת הכתוב, שרק על פי כהן פוסקים אדם, על אדם מסוים, שמה שיש באורו הוא נגע. אז יש משניות שאומרים הכל רואים את הנגעים, הכל קשירים לראות את הנגעים. לתוי מה זה בא לרבות? לתוי שאינו בקי בהן ובשמותיהן. שוב פעם, סופו של דבר לא כולם פוסקים על נגעים, זה רק כהנים. אז מה הכל בא לרבות? אז בא לרבות כהן שהוא לא בקי בנגעים ובשמותיהם. יש הרבה סוגים שונים של נגעים, וכל אחד נקרא משהו אחר, כפי שאפשר לראות בקלות בלימוד הפסוקים בספר ויקרא. אז הנה הכל בא, בעניין הזה בא לרבות אדם כזה, כהן שאינו בקי בהן ובשמותיהם. שורת הגמרא והממור, אינו בקי בהן ובשמותיהם, אינו רואה את הנגעים. בדיוק ההפך, אמר אבינה לא קשה, מה שקשר זה מזורי לי וסבר. נכון, הוא מעצמו לא למעלה, אבל אם מסבירים לו והוא קולט, אז הוא, אחרי שמסבירים לו, הוא קשר. מי שפסו זה מזורי לי ולא סבר ולא לא קולט. רשי כותב זה מזורי לי סבר, הלכות נגעים, שאינו בקי. אז מי שאינו בקי יכול להיות כשר, אז אבל איך? והולך, רש"י כותב, הולך תמיד חכם ישראל ורואה אמו, עם הכהן, ואומר לו, התמיד חכם אומר להכהן, אמור תמי, והוא אומר, והכהן אומר את התמי. ואם לא, יכול להיות ההפך, טהור, תגיד טהור, והוא אומר, והכהן יגיד את זה, שהטומאה והטהרה תלויה במאמר הכהן, כמו שאמרנו מקודם. נחזור לגמרא. אנחנו במשולש מספר 17. הכל בעניין פרה אדומה. הכל קשרים לקדש. לקדש זה הפרוצדורה שלוקחים את האפר של הפרה אדומה שנשרפה, ומוסיפים את האפר למים. מים, קוראים מים חיים, מים ששאבו ממעיין. אז כתוב הכל כשרים לקדש, להיות ראויים לפעול, להוסיף את האפר למים. מי זה בא לרבות? אז יש כאן שתי אפשרויות. לרב יהודה, לתויה קטן, ולרב ענן, לתויה אישה. וכאן הגמרא מביאה את המקור שבו רואים רב יהודה ורב ענן דתנן, הכל כשרים לקדש, כוונה להוסיף את האפר למים חיים של פרה אדומה, חוץ מחירש, שוטה וקטן. אז זה התנא קמא. התנא קמא הוא פוסל קטן, אז הוא חולק על ביודע שמופיע בהמשך. אז לפי התנא קמא, הכל כשרים לקדש, מה זה בא לרבות? אז אנחנו נראה, זה בא לרבות אישה. רב יהודה, נמשיך פה, רב יהודה מכשיר בקטן, הוא פוסל באישה ובאנדרוגנס. וממילא לפי רב יהודה, הכל כשרים לקדש, זה בא לעתויה, לרבות קטן, כמו שכתוב פה שהוא מכשיר קטן. הכל כשרים להזות, זה כבר לקחת את המי פרה האדומה המוכנים ולעזות אותו על התמי מת ביום השלישי ויום השביעי של תורתו, והכופשרים לעשות את זה לתויה, מה? לתויה ערל וחדרה בלעזר. אמר רב לעזר ערל, מדבר פה ערל שאחיו שקדמו לו מתו מחמת המילה, אז הוא לא יכול, אי אפשר למול אותו, אז, אבל בכזה הוא קשר בכל זאת להזות. דיאמר בלזה הרי שהיזה הזעתו כשרה, הכל שוחטין. אז נציין שזה ציטוט ממסכת חולין, ויש במסכת חולין שתי משניות שפותחים בהכל שוחטין. אז מה זה בא לרבות? לתויה מי? חדה לתויה קוטי וחדה לתויה ישראל מומר. אנחנו לא ניכנס לעומק הדברים, כפי שאמרנו מקודם, כל אחד ואחד מהדברים האלו נמצאים במסכת שלו. מה שחשוב לנו כעת זה רק מה הקול של המשניות בא לרבות. אז כאן ראינו שהקול שוחטין מופיע פעמיים, אז מקום אחד זה בא לרבות קוטי, ומקום אחר זה בא לרבות ישראל מומר. הכל מעלין לארץ ישראל. כאן אנחנו מציינים משנה במסכת כתובות, ושם כתוב הכל מעלין לארץ ישראל לתויה מי. והנושא נגיד באופן כללי זה אם יש איזו ויכוח בין נגיד איש ואישה, בין בני זוג, אחד רוצה לעלות לארץ ישראל אחד לא, אז זה שרוצה לעלות ישראל יכול לכפות על השני לעלות. שוב פעם, יש פרטי פרטים, ענייני חיוב כתובה, שזה לא המקום להיכנס אליו, אבל המשנה אומרת שהכל מעלים לארץ ישראל. מי זה בא, מה זה בא לרבות? המשנה מדברים באופן מפורש על הגבר ועל האישה, אבל מי נוסף? הגמרא ממשיכה בעמוד ב' לתויי עבדים. רש"י כותב, לתויה עבדים, שאם יש לו עבד כנעני מהול למכור, זהו בן אדם רוצה למכור את העבד שלו, ורוצה העבד שלא ימכרנו אלא בארץ ישראל, אלא בארץ ישראל, כופין את רבו להעלותו. ממשיך הגמרא כאן, ולמען דתני עבדים בעדיה, שעבדים מעלים לארץ ישראל באופן מפורש, אז הכל מעלים לתויה מי? לתויה מנווה היפה לנווה הרע. נגיד שכונה יפה, שכונה יוקרה בחוץ לארץ, והעלייה לארץ ישראל יהיה לשכונה רעה, אם אפשר להתבטאות על שום מקום בארץ ישראל קרה. זה באמת קשה, זה קשה לשייך שום דבר שלילי לארץ ישראל, אבל בכל זאת ככה מופיע בגמרא. באופן אולי פיזית השכונה בחוץ לארץ הוא שכונה יוקרה עם בתים מרווחים על שטחי נדלן, שטחי חצר מרווחים, ובארץ ישראל העלייה יהיה מקום צפוף, רעוע, חסר ניקיון, הוא נקרא נווה רע. בכל זאת, אם אחד רוצה לכפות על כך, לעזוב נווה היפה בחוץ לארץ לנווה הרע בארץ ישראל, הוא יכול. ואין הכל מוציאין, גם שם כתוב במשנה, אין הכל, ויש המילה הכל, אין הכל מוציאין, לתויה עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל. אי אפשר להוציא אותו מארץ ישראל, חזרה לחוץ לארץ. הכל מעלין לירושלים, לתויי מנווה היפה שמחוץ לירושלים לנווה הרע שבתוך ירושלים. ואין הכל מוציאין, לתויי מי? לתויי מנווה הרעה לנווה היפה. עכשיו אנחנו הגענו לסדרה השנייה שהזכרנו בשיעור של דף ב' בשיעור הקודם, סדרה שבו אנחנו רואים סדרה של מצוות, שהמצוות האלו הבלטנו אותם במעוינים, ומופיע אחריהם כהנים ומביאים ישראל. אז יש לנו סדרה של מקורות, משניות, הכל חייבים ב, כאן אנחנו לא מדגישים את הכל, זה טיפלנו בו כבר, אבל הכל חייבים במצווה מסוימת, ובנוסף לזה הוא כותב כהנים, לוויים וישראלים. לכאורה זה מיותר, אם הם לא חייבים, אז מי כן חייב? אז לאורך הגמרא, וגם פה אנחנו מספרנו את הדוגמאות, ואנחנו נגיע לדף ד' עמוד א' בסדרה הזאת. אני רואה שבגמרות שלנו, הגמרות המסומנות, הגענו למספר 8 דוגמאות כאלו, ובכל שלב אנחנו נשאל את השאלה פשיטה, שכהנים ועם ישראל הם חייבים פשיטה. אז הגמרא תענה, סלקא דאיתא חמין, והביטוי הזה מופיע אצלנו בגמרות המסומנות בצורת בית, וכתבנו בשלם, זה סלקא דאיתא חמין, הבלטת האב אמינא, שבכל דוגמה שבאותה בית לשני עצי יש צורך ללמד כהנים ולוויים וכו', כי יש, היה האב אמינא לחשוב אחרת שם, שמישהו פה לא חייב, אז צריכים לפרש באופן ברור, הוא לפרש בעדיה שכן חייב. אני מקווה שכולכם נהנים מהגמרות המסומנות. מי שלומד בשיטה הזאת יכול בקלי קלות לראות שאנחנו בעמוד הבא עומדים ללמוד על סוכה שבו כהנים ועם ישראל חייבים, ורואים מיד, סלקא דאיתא חמין, מה הייתי חושב אחרת? ואותו דבר בציצית, בתפילין, בשופר, ובעמוד הבא במקרא מגילה, זימון, והנושא שלנו, מעריכין, המשנה שבו פתחנו את המסכת. עכשיו הגמרא, הכל חייבין בסוכה, כהנים ועם ישראלים. אגב, שכחתי לציין שמה שאמרנו בתור הקדמה מופיע גם ברש"י וגם בתוספות. התוספות פה בדיבור המתחיל, הכל חייבים בסוכה. אגב, רש"י יש שינוי גרסה, שכי אין לנו בדפוס, יש לנו רש"י פשיטה, אבל הגרסה משנה את זה להכל חייבים בסוכה, ורש"י בשורה רביעית מראש עמוד כותב עד השתא דריש הכל לתויי מאי, המילה הכל מה זה בעל רבות, ומהשתא דריש אנך דתני כהנים לוויים וישראלים וכבאי, ובכל שלב הגמרא תשאל פשיטה, אי הנך לא לחייבו, מן חייבים, הם לא חייבים, אז מי כן חייב במצווה? וגם תוספות באותו סגנון אומר בדיבור המתחיל הכל חייב בסוכה עד השתא דריש הכל לתויי מאי, מהשתא דריש אנך דתנא כהנים ועם ישראלים וכבאי פשיטא, ואנך לא מחייבים, מה נחייב? אז אנחנו רואים, אני רגיל לציין מדי פעם שכמה שהרש"י ועוד ראשונים רגישים ביותר מה שאנחנו מבליטים במפת התלמוד, מבנה הגמרא, מבנה הסוגיות. ונתחיל, הכל חייבים בסוכה, כהנים וישראלים, פשיטה, איהני לא מחייבי, אם כהנים וישראלים לא חייבים בסוכה, מה אני מחייב, אז מי כן חייב? הגמרא אומרת, כהנים צריך לה, היה בכל זאת צורך לומר שכהנים חייבים בסוכה, סלקא דאיתא חמינא, בלי זה, בלי הקביעה שכהנים חייבים, מה הייתי חושב? הואיל וכתיב, בסוכות תשבו, ויום אמר, תשבו כאין תדורו. מה הדירה? וכאן יש שתי גרסאות. יש גרסה המקורי של גמרא, מה הדירה איש ואשתו? יש גרסה בין ביום בין בלילה. אף סוכה, אז כמו שבדירה אדם גר במגורים, הוא גר שם בין ביום בין בלילה, או הוא גר עם אשתו, אף סוכה איש ואשתו, או בין ביום בין בלילה. והני כהנים, אנחנו מדברים על החג, רגל, ברגל כל הכהנים היו מגיעים מירושלים לעבוד בבית המקדש, ואני כהנים הועיל ובני עבודה נינו לא לחייבו, ואנחנו נקרא את רשי הזה למעלה, ובני עבודה עננו, ואין יכולים לדור איש ואשתו בסוכה שאין נזקקים לשותיהן. דרמי עליי עבודת הרגל, מי שנזקק לאשתו, אז זה כרוך בתומה, כך נראה לומר, ותמי לא יכול לעבוד בבית המקדש, אז אימא לא נחייבו, מאחר שהם פשוט נמנעים מלהיות איש ואישה, והוא לא כאין תדור. כאין תדור הוא המחייב בסוכה, תשבו בסוכה כמו שאתה דר בבית. ואם אתה לא דר בסוכה כמו בבית, אם בבית אתה איש ואישה וסוכה אתה לא יכול, אז היה מקום לומר לא, שהכהנים האלו לא חייבים. כמה שמלן נהי דפטירי בשעת עבודה ולא שעת עבודה, חיובי מחייבי מדידה והולכי דרכים. רואים כזה חלוקה באנשים שהולכים בדרכים בחג הסוכות. דיוממו, הולכי דרכים ביום, שהם צריכים להתקדם בנסיעה שלהם, פטורים מן הסוכה ביום, וחייבים בלילה. רבינו גרשום, הוא כותב, וכהנים באו אני כאן הדפוס הוא לא 100% ברור, אז נראה אולי שהוא כותב שכהנים באו למטווי פרושים משום דבאו למעבד עבודה ברגל. אז אנחנו אומרים שמה שניתן לקיים אז זה צריכים לקיים. אז ההווה מין הייתה שאם אתה לא יכול לקיים את המצווה במלואו עם כל המשמעות, אז אתה פטור. כמשמלן לא, שמה שניתן לקיים אתה חייב לקיים. אנחנו נחזור לגמרא. הכל חייבים בציצית, כהנים לווים ישראלים, פשיטה כהנים מצריך אלי סרטא אחמינא הוי לכתיב לא תלבש שטנז, גדילים תעשה לך. במצוות בתורה, במצוות ציצית, קדם לו האיסור שטנז. לא תלבש שטנז, ומה? גדילים זה ציצית, תעשה לך. הייתי חושב לעשות קישור כזה. מן דלא אישתרי כליים לגבי, כמו שכתוב, לא תלבש שטנז. אז מי, אבל מי שלא מי שלא אותר בכליים, עוד פעם אני קורא, מן דלא אישתרי כליים לגבי בלבישה, הוא דמחייב בציצית, במצוות ציצית, כמו שכתוב בתורה, לא תלבש שטנז. הוא מי שאסור בשטנז, אז תעשה ציצית. והני כהנים הואיל ואישתרי כליים לגבי הוא לא מחייבו. איפה רואים כהנים שלובשים כליים? הכהן גדול למשל בשאר ימות השנה חוץ מיום כיפור, הכהן גדול היה לובש אבנית שעשוי מצמר ופשתים. יש מחלוקת מסכת עולין דף קוף למד חט מה לגבי כהן הדיוט. יש שם מאן דאמר שכהן הדיוט גם בשאר ימות כהן הדיוט היה לו אבנית כמו כהן גדול בשאר ימות השנה. יש דעה חולקת על זה. בכל אופן מוצאים אצל הכהונה באיזושהי ציור שיש אתר כליים, אז אולי בגלל שמותר להם כליים הם לא חייבים בציצית. אם יש להם בגד של 4 כנפות הם לא חייבים להטיל בו ציצית. כמה שמלן, המשנה אומרת שהכל חיים בציצית כהנים וכו', כמה שמלן, דנהי דאישתרי בעידן עבודה, יש להם היתר כליים, היתר לבוא שעת נז בשעת עבודה, בלא עידן עבודה, לא אישתרי, אבל אם הכהן לא עובד כעת בבית המקדש, הוא לא יכול, הוא כמו כולם, הוא בגדר איסור שעת נז, וממילא חייב בציצית. הכל חייבים בתפילין, כהנים ולווים ישראלים, פשיטה, כהנים, סוחרי. וכאן תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. אני צריך ללמד שכהנים חייבים בתפילין. סלקה די תחמין, כי אחרת הייתי חושב, הועיל וכתיב. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. חלק, בפסוק הזה רואים, תפילין של יד, וטוטפות בין עיניך, תפילין של ראש. כל דעיתי במצוות דיד, איתה במצווה דרוש אנחנו מסבירים הווה מן הקייט. הייתי חושב מי שחייב בתפילין שיד חייב בתפילין של ראש, והני כהנים הואיב לתנו במצווה דיה דכתיב ילבש על בשרו בעניין לבישת בגדי כהונה, כתוב ילבש על בשרו שלא יהיה דבר חוצץ בינו ובין בשרו. אז איך הוא יכול להניח תפילין של יד? אם הוא יניח תפילין של יד, הבגד באותו אזור לא יגיע, לא ייגע ישירות לבשר שלו, לאור שלו, זה נוגע בתפילין. אז מאחר שהוא אותו כהן לא חייב במצוות תפילין של יד, אימא במצוות דרוש נמי לא לחייבו. כמה שמונה זה לא מעט וידעתי, החידוש הוא שהתפילין של יד לא מעכבים על תפילין של ראש, כי לתנה התפילה שיד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד. אז אנחנו אומרים הכל חייבים בתפילין כולל הכהן, אפילו אם הוא לבוש בגדי כהונה, שיניח תפילין של ראש. הגמרא שואלת שאלה טכנית, הייתי אומר, אנחנו התקפנו או הלינו את הקושי מצד התפילין של יד, כאילו בתפילין של ראש אין שום בעיה. שואלת הגמרא, ומה ישנה דיד דכתיב ילבש על בשרו, שאנחנו אמרנו של יד הכהן אינו מניח תפילין של יד בגלל החשש חציצה בעניין בגדי הכהונה שהם צריכים להיות על בשרו. ראש נמי כתיב, יש צד לומר, יש מקום לומר שלא יניח תפילין של ראש. למה? כי כתוב ושמת המצנפת על ראשו. יש חלק מפריטי בגדי כהונה, נגיד כובע, סוג של כיסוי ראש שנקרא מצנפת, וזה צריך להיות על ראשו. אם זה צריך להיות על ראשו בלי חציצה, אז איך הוא יניח תפילין? תפילין של ראש. אז רואים שתפילין של ראש גם כן נכנס לאותו בעיה של חציצה. הגמונה, לא, בראש אין בעיה. תנה, שערו היה נראה בין ציץ למצנפת. הכהן גדול למשל הוא לבש ציץ על ראשו וגם היה לו מצנפת, היה מרווח בין הציץ לאותו מצנפת, זה הכוונה שערו היה נראה בין הציץ למצנפת, ששם מניח תפילין. אז אין כאן אין שום בעיה בקשר לתפילין של ראש ועניין חציצה, אבל בתפילין של יד יש בעיה. אבל בכל זאת ראינו החידוש פה שאם הוא כהן ולבוש בגדי כהונה, הוא לא יכול לוותר על תפילין של ראש. הכל חייבים בתקיעת שופר כהנים ועם ישראלים, שיטה כהנים יצטריך עלי סך הדרך המין ההוא הכתיב יום תרועה יהיה לכם, זה בקשר למצוות שופר. אז מה הייתי חושב? וכתוב יום תרועה מן דלתי אלא בתקיעה דחד יומה, חייב בתקיעת שופר של ראש השנה. מתי בן אדם חייב בתקיעה? פעם אחת בשנה, ראש השנה. אבל זה לא מדויק לגבי הכהנים. והני כהנים הועיל ויתנהו בתקיעה כולי שתה, הם שייכים בתקיעה במשך כל השנה. תכתיב ותקתם בחצוצרות על עולותיכם, אימא לא לחייבו. הם לא, אולי הם לא חייבים ביום תרועה יהיה לכם של ראש השנה. הגמרא שואלת איזו הווה מינה יש לפתור את הכהנים מתחיית ראש השנה מהפסוק שקראנו תקעתם בחצוצה על עולותיכם, דהיינו בשעת הקרבת הקורבנות, מי דמי הטעם בחצוצרות החשופר. הפסוק לא מתייחס לתקיעה בשופר בבית המקדש, יש כלי אחר נקרא חצוצרת. הגמרא עונה איצטריך, אני בכל זאת צריך כהנים, סלקה דייתך אמינה הועיל ותנן שווה היובל, זה שנת היובל, לראש השנה לתקיעה ולברכות. ברכות הכוונה למלכיות זיכרונות ושופרות שאומרים ב-18 של ראש השנה, ובשנת היובל ביום כיפור של שנת היובל אומרים אותם, אותו מתכונת תפילה, מלכיות, זכרונות ושופרות. והמשנה שקראנו משווה בין יובל לראש השנה. דאיתי במצוות יובל, איתי במצוות ראש השנה, דלתי במצוות יובל. מי שלא קשור או לא חייב במצוות הידועות הקשורות לקרקעות בשנת היובל, אני קורא עוד פעם, דלתי במצוות יובל, לתי במצוות ראש השנה, והני כהני, הואיל ולתנו במצוות דיובל, דתנן. אנחנו נקרא כאן מקור שאני לא אכנס לפרטי הפרטים, זה נושא בפני עצמו לקראת סוף המסכת שלנו, אבל כתוב בעניין היובל והמצוות הנוהגות פה לעניין קרקעות, כתוב כהנים ולווים מוכרים לעולם. רש"י כותב פה מוכרים לעולם אפילו בשנת היובל עצמם, אם אנחנו קרקע שלהם מכורה היא ואילוגה בישראל. תניה פרק בגמר בפרק בתרה של המסכת שלנו, ובשנת היובל לא ימכור, ואם מחר אינה מכורה והמאות חוזרים, וגבי כהנים תנן מוכרים לעולם, זה מכורה המכירה שבשנת היובל תופס ויוצא, והמאות שלהן הם הכסף שרצנם. דהלקה למימה דלא הדרה היו ביובל, זה ודאי הדרה, הקרקעות חוזרים, תכתיב אשר יגר מן הלווים ואמרינם פרק בתרה ממכור יוצא בחינם. כלומר הכסף ששולם נשאר, הוא לא מחזיר את הכסף. אני לא מתיימר כאן להסביר את הדברים באופן ברור, כי אמרנו אנחנו נמתין בעזרת השם לקראת המשך המסכת, אבל מה שאנחנו כן רואים בינתיים שההתייחסות של התורה של ההלכה לכהנים לגבי מכירות ביובל שונה מההתייחס לשאר עם ישראל. והגמרא ממשיכה לדף ד' א', דף ד' למעלה, וגואלין לעולם. בניגוד לשאר עם ישראל, שאם הם, שאר עם ישראל, מוכרים קרקע, הם לא יכולים לכפות על הקונה להחזיר להם תוך שנתיים. זאת אומרת, מינימום של שנתיים קרקע מכורה צריך להישאר בידי הקונה. לא כן אצל כהן שמוכר קרקע, הוא יכול לכפות על הקונה להחזיר את הקרקע גם בתוך השנתיים. אנחנו לא נתייחס כעת לעניין הסדרים כספיים באותו מסגרת, אבל זה הכוונה גואלים לעולם אפילו תוך שתי שנים, תוך שנתיים. אגב, רש"י מופיע פה בסוף דף ג' עמוד ב', וגואלים לעולם אם מכרו שדה גואלים אותו מיד, ישראל אינו מותר לגאול פחות משני שנים, כי לכתיב במסמר שני תבואות ימכר לך. אז מאחר שכהנים אינם במצוות יובל, אימה במצוות ראש השנה נמי לא לחייבו, כולל תקיעת שופר. כמה שמעתי לדעתנו בהשמטת קרקע, בהשמטת כספים, בשילוח עבדים, מי יתנהו. הרי יש הרבה הלכות ביובל. בעניין הקרקעות, השמטת קרקעות, החזרת קרקעות וכו', הם אינם עם שאר כלל ישראל, אבל בהשמטת כספים, זאת אומרת שחובות, לא גובים חובות אחרי אותה שנה, ומצוות שילוח עבדים, אם נמצא אצלו עבד עברי שנרצה, הוא הכהן צריך לשלוח אותו כמו שאר ישראל. אז בחלק נכבד ממצוות היובל הכהן כן נמצא, ממילא מי שנמצא במצוות יובל נגיד ברובו, אז הוא במצוות ראש השנה, כולל תקיעת שופר. וזה מה שלומדים מכך שכתוב הכל חייבים בתקיעת שופר, כולל הכהנים. הכל חייבים במקרא המגילה, כהנים לווים ישראלים. פשיטה. לא צריכה. לבטיל עבודתם וכתב יהודה מר שמואל. מה שאנחנו אומרים שהם חייבים במקרא במקרא מגילה זה כולל חיוב מקרא כולל כהן והצורך לא להתבטל מעבודת בית המקדש. הוא נביא למה שמואל, דאמר אבי למה שמואל, כהנים בעבודתם ובאים בדוכנם ישראל במעמדם, מבטלים עבודתם ובאים לשמוע מקרא מגילה. הכל חייבים בזימון. כהנים ובאים ישראלים, פשיטה. אנחנו הסברנו מוקדם יותר זימון, אותה ברכה שמהווה הקדמה לברכת המזון כששלושה אוכלים ביחד. פשיטה לא צריכה. דקאח לי קודשים. החבורה שאוכלים פה, שיש בו חידוש, הם אוכלו קודשים. נגיד מנחות, שזה מחייב בברכת המזון. סלקה דייתך אמינה, ואכלו אותם אשר כופר בהם, אמר רחמנה. והכפרה היא. הייתי חושב, מאחר שאכילת קודשים, הוא מעניק כפרה למביאי הקורבן, ואכילת קודשים הוא משום כפרה, ו... אולי אכילה כזאת לא מחייב זימון. ברבנו גרשום הוא כותב ויאכלו אותם אשר כופר בהם, למד שהכולים אוכלים והבעלים מתכפרים, והאכילה חובה היא ולא טיבה היא זימון. זה אכילת חובה, וזה גישת הרבנו גרשום. והתורה כשמדברת על ברכת המזון לא מדברת על אכילה כללית, לא אכילה חובה. כמה שמלן הגמר ממשיכה, ואכלת וסבת, אמר רחמנה, והיתנהו. וכפי שהרבנו גרשום אומר, בסביעה תלה רחמנה והיתנהו. ויש כאן סביעה, לא משנה מה גורם האכילה, אבל אם התוצאה היא שאדם סביעה, זה מספיק כמחייב בזימון. הכל מצטרפים לזימון. קונים לביאים בישראלים פשיטה לא צריכה. תקעך לי כהנים תרומה או קודשים וזר כך יחולים. אז יש כאן שני כהנים למשל אוכלים תרומה או קורבנות, והזר הישראל הוא אוכל חולים. סלקה דייתא חמינא, הואיל ואי באי זר למיכה בהדי כהן לא מצי אכיל. אם הזר היה רוצה לאכול מהמזון שאוכל הכהן אותם קודשים או תרומה, אותו זר לא יכול לאכול מהם. תרומה עשו לזר וקודשי קודשים גם עשויים לזר, אימא לא להצטרף. זה סיבה לפירוד ואי הצטרפות יחד כזימון. כמה שמלן נהי דזר והדי כהן לא מצי אחיד, כהן והדי זר מצי אחיד. יש כאן צירוף בכל זאת, גם מבחינת האפשרות אכילה ביחד, מצד זה שהכהן יכול לאכול ממה שהזר אוכל. אז למרות שזה נקרא לזה זה חד סטרי, זה מספיק כדי להיות אחד שמצטרף לזימון, בזמן כפי שתיארנו פה שהכהן אוכל מתרומה והזר, הכהנים אוכלים מתרומה והזר אוכל מחולין. עד כאן שיעורנו להיום.